ננסה להבין פרשה שהיא מה יהיה פה פרשה סתומה פשוטם של דברים כמו שלומדים פשוט ככה נראה לכאורה נראה מבואר ככה לכאורה נראה מבואר ככה בכל מקום שמרים ואהרון דיברו לשון הרע על משה רבינו פרשת לשון הרע נלמדת מפה כאן המקור לכל הדין של לשון הרע יש לפחות חמש סיבות זה גם מפורש בדברי הראשונים אפילו בדברי חז"ל שמרים ואהרון לא דיברו לשון הרע על משה רבינו בראשונים כתוב אנחנו אולי נראה את זה עוד מעט בראשונים כתוב שבפניו כשמדברים לפני אדם ואומרים לו דברים ומדברים עם אדם שמסוגל לענות אין לזה שום קשר ללשון הרע מדברים עם אדם ואומרים לו בפניו כך וכך וטוענים זאת הייתה תוכל מוכיחים בן אדם על פעולה שהוא עשה אז אין לזה שום קשר לעניין לשון הרע ובחז"ל מפורש מפורש זה דברים מפורשים ברמב"ן על דרך הרמב"ן משמע לו בפשט כתוב שלא היה אבל מפורש בחז"ל שהם דיברו בפניו של משה רבינו אז הם דורשים את זה מ... ויאמרו הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר, וישמע השם והאיש משה. אז חז"ל דורשים מין סמוכים כזה, שגם משה רבינו שמע, משה היה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, וזה לא, זה לא פגע בו, הוא לא נפגע מזה. אבל הוישמע חל גם עליו. גם הוא שם. זה היה בפניו. זה היה בפניו, זה היה תוכחה, וזה גם לא היה לשון הרע. זאת הטעות בתפיסת הדרגה של משה רבינו. אין לזה ללשון הרע ולא כלום. ואפילו הכי, מכאן לומדים חז"ל שבעוון לשון הרע באים נגעים. וזה ה... עד כדי כך שמצורע נקרא כך על שם מוציא רע זה תמוה מאוד תמוה מאוד נלמדים מכאן כאילו דיני לשון הרע וזה לפירוש לא היה לשון הרע מהרבה סיבות זה לא היה לשון הרע ננסה אולי קצת להבין בעיקר העניין ונראה מה אני אקריא קצת קטעים מלשון הרמב״ם בסוף תומת צרה הרמב״ם המפורסם ראתי שם האמור בשותפות כולל עניינים הרבה שאינם דומים זה לזה לא ונורא אדם קרוי צרת נפילת קצת שיער הראש או הזקן קרויה צרת שינוי עין הבגדים או הבתים קרוי צרה והדברים האלה השינוי האמור בבגדים או בבתים שקראת או תורה צרת בשותפות השם אינו ממנהגו של עולם אלא אות ופלא היה בישראל כדי להזהירם מלשון הרע שהמספר בלשון הרע משתנות קירות ביתו. אם חזר בו, יתהר הבית. אם עמד ברשעו עד שהוטץ הבית, משתנים כלי האור שבביתו, שהוא יושב ושוכב עליהם. אם חזר בו, יתהרו. אם עמד ברשעו עד שיסרפו, משתנים הבגדים שעליו. אם חזר בו יתהרו, אם עמד ברשעו עד שיישרפו, משתנה אורו ויצטרה, ויהיה מובדל ומפורסם לבדו עד שלא יתעסק בשיחת הרשעים, שהוא הליצנות ולשון הרע. כאן הרמה מצרף ליצנות. ועל עניין זה מזהיר בתורה ואומר, ישמר בנגע הצרעת, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך. הרי הוא אומר, התבוננו מה אירע למרים הנביאה, שדיברה באחיה שהייתה גדולה ממנו בשנים, וגידלתו על ברכיה, וסיכנה בעצמה להצילו מן הים. והיא לא דיברה בגנותו, אלא טעתה שישבתו בשאר נביאים. כל הדברים האלה הם כולם סיבות שזה לא לשון הרע. והוא לא הקפיד על כל הדברים האלו, שנאמר והאיש משה ענב מאוד, ואף על פי כן מיד נענשה בצרה. קל וחומר לבני אדם הרשעים הטיפשים, שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. זאת הבעיה. אנשים מדברים גדולות ונפלאות. זה בוודאי לא שם נרדף ללשון הרע, לדבר גדולות ונפלאות. שטו בשמיים פיהם ולשונם תיהלך בארץ, זה בוודאי לא לשון הרע, זה לא שם נרדף ללשון הרע. שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. לפיכך ראוי למי שרוצה לכוון אורחותיו להתרחק מישיבתם ומלדבר עמהם, כדי שלא יתפס אדם ברשת רשעים וסיכלותם. וזו דרך ישיבת הליצים הרשעים. בתחילה מרבים בדברי הוואי, כי עניין שנאמר וכל כסיל ברוב דברים, ומתוך כך באים לספר בגנות הצדיקים. מאוד מאוד לא מובן התהליך, פשוט לא ברור התהליך, לא ברור. כשמדברים שטויות, אז הפועל היוצא מזה, מה שיוצא מזה, וכמעט, זה פועל יוצא ודאי. יוצא מזה, כשמדברים דברי הוואי, דהיינו, דברי הבל, שטות, אז מתוך כך צריך לצאת, פועל יוצא, ודאי, שידברו בגנות הצדיקים. מכאן והלאה זה מובן יותר. ומתוך כך יהיה להם הרגל לדבר בנביאים ולתת דופי בדבריהם, כי עניין שנאמר ויהיו מלאיבים במלאכי האלוקים ובוזים דברים דבריו ומתעתעים בנביאיו. ומתוך כך באים לדבר באלוקים וכופרים בעיקר. יש לי תהליך, תהליך ברור, שמתחילים לדבר הרבה דברי הוואי, דהיינו להרבות. הרמב"ם מביא לזה את הפסוק, וכל כסיל ברוב דברים. אז אדם מדבר רוב דברים, והדברים האלה הם דברי כל כסיל, ברוב דברים. אז אותו ריבוי דברים מביא לדבר, והתהליך הוא, אותו ריבוי דברים מביא לדבר בצדיקים, בגנות בצדיקים, להיות בוזים ומתעתעים בנביאים, ומתוך כך באים לכפור בעיקר. זה משונה, זה מאוד מוזר. מתוך כך באים לכפור בעיקר. כאן, משום שמרבים דברים ומרבים דברי הוואי, ואותה, כן, אותו רוב דברים, כל הכסיל ברוב, כל כסיל ברוב דברים, אז אותו רוב דברים מביא לכפירה בעיקר. זה צריך להיות. זאת אומרת, האדם לא כופר בעיקר מחמת שטותו, אלא מחמת זה שהוא מרבה דברי הבל. כל כסיל ברוב דברים, ואותו כל כסיל ברוב דברים הוא זה שמביא שידברו בצדיקים, נביאים, וה... האלוקים בכבודו ובעצמו. באים לדבר באלוקים. וכופרים בעיקר. זאת אומרת, הכפירה בעיקר היא לא מתוך השטות, אלא מתוך דברי השטות שלהם. לא השטות מביאה לכפירה בעיקר, אלא דיבורי שטות מביאים לכפירה בעיקר. איך זה? איך זה? מה זה? מה זה? ננסה להבין. כתוב בספר יצירה, מיוחס לאברהם אבינו. ספר יצירה שכתב אותו רבי עקיבא, והוא מיוחס לאברהם אבינו. מסורת מאברהם אבינו. שם כתוב, הוא מעמיד זה לעומת זה שני דברים, זאת אומרת שני דברים קוטביים, קוטב וקוטב כנגד קוטב, שני דברים קוטביים זה לזה, שני הדברים אין בטוב, כך הוא אומר, אין בטוב למעלה מעונג ואין ברע למטה מנגע. הנגע עניינו שהעונג מתהפך לנגע, העונג מתהפך לנגע, וזה המבנה של המילה. אז כשזה עונג, זה עונג, וכשזה מתהפך, כשזה משתנה, אז זה נהיה קוטב שכנגד. דהיינו, כנגד עונג יש קוטב נגדי, והקוטב הנגדי נקרא נגע. הדברים סתומים. קשה להניח שנגע הזה הוא בדיוק הדבר שהוא מונע כל תענוג אפשרי. יש כל מיני נגעים, כמו שהרמב"ם מזכיר, יש כל מיני נגעים. ודאי שבזמן שהנגע, נגע פעיל והוא חולי גדול ועמוק, טוב, יש עוד הרבה חולאים. יש הרבה חולאים, והרבה חולאים הם הרבה הרבה יותר גרועים לכאורה מנגעים. כחולאים, זאת אומרת. זה לא נראה האסון הכי גדול. הטוב ביותר, דהיינו, פסגת הטוב, הטוב בשיאו, עונג הרע בשיא שפלותו. זאת אומרת, הקוטב שכנגע, נגע. מה שהבנתי מתוך דברי רבותינו, זה מלוקט מכמה מדברי רבותינו מה שאנחנו הולכים לומר. קצת מרמזים שכתוב בדברי הגר"א וקצת ממה שכתוב בדברי תלמידיו של הגר"א. בספר הזוהר כתוב שהמילה עונג, עונג, כפי שמשתמע, עונג זאת התכלית שלשם כך האדם נברא. זה הרי המטבע שטבע מסילת ישרים מיד השורה הראשונה בספר, השורה הראשונה בספר עצמו, אחרי ההקדמה. שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, להתענג. עונג זה מוכרח כך, משום שאנחנו יודעים, קבעו לנו אנשי כנסת הגדולה בתפילה, שהשבת היא תכלית מעשי שמיים וארץ. והגדרת השבת במיצוי, במיצוי, השבת במיצוי, זה לקראת על השבת עונג. זה כתוב בפסוק. וקראת על השבת עונג. זאת אומרת, למדנו אם כן, שאם תכלית, איך מתגלה תכלית מעשי שמיים וארץ? תכלית מעשי שמיים וארץ זה עונג, משום שהשבת היא תכלית מעשי שמיים וארץ, והשבת בהגדרת המושג, וקראת לשבת, דהיינו מה, איך הדבר מוגדר, איך הדבר נקרא, מה שמו, וקראת לשבת עונג. כלומר, העונג הוא תכלית מעשי שמיים וארץ. למדנו, אם כן, שהאדם לא נברא אלא לתכלית זאת, והתכלית היא להתענג. אז מפורש שהדבר הזה הוא נחשב, הוא התכלית. זהו הדבר. זה מה שמגלה לנו המסילת ישרים. האדם לא נברא אלא להתענג על השם. עכשיו, חז"ל בספר הזוהר דורשים את המילה עונג, מפרקים אותה. המילה עונג היא כאילו צירוף של שלושה ראשי תיבה, עדן, נהר, גן. כתוב בפסוק שיוצא נהר מעדן להשקות את הגן, כך כתוב, ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. נהר יוצא מ מקום שנקרא עדן, נהר. כן, נהר זה דבר שנמצא במקום. אז יש מקום שנקרא עדן, ממנו יוצא נהר, והנהר הזה משקה את הגן. אחר כך משם ייפרד והיה לארבעה ראשים, וכמו שכתוב בפרשת בראשית, דברים סתומים לגמרי. אלו מעשה בראשית שאין דורשים אותם ברבים. למי שיודע, למי שלא יודע, ודאי שלא יכול לדרוש מזה. אבל כתוב, נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. כיוון שאנחנו יודעים, ניקח רק את מה שאנחנו יודעים בוודאות. מה שאנחנו יודעים זה שהגן הוא מקום העבודה. הגן הוא המקום של ויניחהו בגן, זהו גן עדן. ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. חז"ל הרי דורשים שלעובדה ולשומרה זה מצוות עשה לעובדה, מצוות לא תעשה לשומרה. דהיינו, כביכול, בורא העולם העמיד את האדם, שם את האדם, הניח את האדם. ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. זאת אומרת שכאן מקום העבודה, כאן מקום ה... כאן זה המקום שצריך תיקון. כאן שם כביכול בורא העולם את האדם, שכאן הוא יעבוד, יתקן מה שהוא צריך, יעשה מה שהוא חייב. מכאן, מהמקום הזה, הוא יגיע לאכול את פירות אותו גן עדן בזמן קבלת השכר. אז מי שיושב בגן, תורח, עובד אותו, עובד בו כראוי, שומר אותו כראוי, הוא זה שיזכה לאכול מפירותיו בעת קבלת השכר. זה פירוש המילים, זה ככה גם לומדים בחדר, זה פירוש המילים. אם אנחנו יודעים שהגן, אם אנחנו, וזה ברור, הגן זה מקום העבודה, שם ברא כביכול בורא העולם את האדם, שם הוא הניח אותו כדי שהוא יזכה למחר לקבל שכרו. אז היום לעשותם של אדם הראשון היה היום השישי, והשבת הייתה צריכה להיות המחר לקבל שכרו. שאנחנו אומרים שהגן עומד, הגן כאילו יונק חיותו, הגן חי, ניזון מאותו נהר שיוצא מעדן, הוא זה שמשקה את הגן, דהיינו הוא זה שמחיה את הגן. אז אנחנו לומדים מכאן ש עולם העבודה, עולם החובה, העבודה, זה אותו עולם של היום לעשותם, אז הוא יונק וחי מאותו עולם של מחר לקבל שכרם. כלומר, אותו מחר לקבל שכרם הוא העיקר, ומאותו מחר לקבל שכרם יוצא נהר שהוא זה שמשקה את הגן, שהוא מקום העבודה מאפשר להגיע אל אותו שכר. זה הרי פירוש המילים, זה פירוש המילים. אם יוצא נהר מעדן להשקות את הגן, והעדן זה מקום העידון, דהיינו מקום קבלת השכר, הגן זה מקום העבודה כדי להגיע אל אותו עדן, אז אם אנחנו לומדים, אם כתוב כאן שיוצא נהר מעדן להשקות את הגן, למדנו מכאן שהעדן מחיה את הגן. הסדר בעולם הוא הפוך, סדר העולם הוא הפוך. סדר העולם זה שהאדם נמצא בגן, עובד, ומשם מגיע לעדן. משם הוא מגיע לעדן. אבל סדר מציאות הדברים, כן? סדר עצם מציאותם של הדברים, לא האופן איך להגיע. סדר הדברים הוא שהעיקר הוא העדן, ומן העדן יוצא נהר, ואותו נהר משקה את הגן. הוא זה שמחיה את הגן. כלומר, הגן חי מנהר שיוצא מעדן להשקות אותו. הדברים האלה הם פשוט פירוש המילים של מה שהרמח"ל כותב בשורות הראשונות. זה פשוט פירוש המילות. צריך להגיד את זה בעוד פרק, סדר שלום שמתחיל בפרק ה'. יש כבר אולי סדר שלום במקרה. הרמח"ל פותח את ספרו כידוע, ביסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, שהתברר והתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו, ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. אז הוא אומר, ואלו מילות הפתיחה, זאת אומרת, אלו העיקרים שעליהם הוא מעמיד את הכל. והנה מה שאורנו חכמינו זיכרונם לברכה הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם ולהנות מזיו שכינתו. שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, כי הוא הנברא וההכנה המצטרכת לדבר הזה. אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה הוא זה העולם. והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה הם המצוות אשר ציוונו עליהן הכל יתברך שמו. ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. על כן הוא שם האדם בזה העולם בתחילה, כדי שעל ידי האמצעים האלה המזדמנים לו כאן, יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו, שהוא העולם הבא. זאת אומרת, הבריאה הייתה לברוא את העולם הבא, וזה המכוון. זה הדבר שאליו התכוון בורא העולם בבריאת העולם. זה העולם העיקרי, וזה הדבר שהוא המכוון האמיתי. המכוון האמיתי זה אותו עולם. רק אותו עולם מחייב לברוא עולם שמביא לאותו עולם. אז אם אנחנו במילים אחרות, אז התורה קוראת לזה נהר, נהר, דהיינו כוחות חיים שיוצאים מן אותו עדן שהוא עיקר המכוון להשקות את הגן, דהיינו הגן הזה חי, מתקיים בכלל, כל קיומו הוא משום שהעדן מחייב אותו, הוא לא קיים בשביל עצמו. העולם הזה לא קיים כתכלית לעצמו. אף אחד לא התכוון אליו. מעולם לא התכוונו אליו. הכוונה הייתה לאותו עדן. עדן, זה נקרא המקום שבו מתעדנים, המקום שבו מתענגים. זה מקום העידונים, מקום העונג. העדן. זהו העיקר. רק העדן הזה, ממנו חי הגן, שהוא הגן שמביא לאותו עדן. זה פירוש המילים, מה שכתוב כאן, זה מה שכתוב בפסוק. נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. יוצא נהר, נהר דהיינו. מתרגם את זה למילים שלנו. נהר שיוצא מעדן להשקות את הגן, נהר עניינו כוחות חיים, כוחות שהם מקור של חיים. בכל מקום שכתוב בתורה שבכתב, בפסוקים, כתוב מקור, או מקור חיים, או מקור, אז תמיד מתרגמים את זה, תמיד מפרשים את זה חז"ל ורבותינו הראשונים. הם תמיד מפרשים את זה כמקור מעיין, מקור מים חיים. אותי עזבו מקור מים חיים. כי עמך מקור חיים. אז כתוב בראשונים, זה לשון הרמב״ם במורה נבוכים. כי עמך מקור חיים, באורך נראה אור. אז כתוב, המשיל את מקור השפע כמקור מעיין. נהר זה לעולם דבר שנמשך ממקור. ממעיין, בדרך כלל לא ממעיין אחד, אלא מכמה מעיינות. כל נהר ניזון ממעיינות. והנהר שיוצא מאותם מעיינות, אותו נהר, כל נהר שהוא יוצא, נובע ממעיינות, ממשיך כנהר, אבל הנהר הזה הוא המשך של מקור. נמצא אם כן, המקור הוא עדן, שם זה המקור, שם זה המקור. הנהר זה אותם כוחות חיים שיוצאים מעדן, והם אלו שמשקים את הגן, נותנים לו קיום, נותנים לו חיים, כדי, כמובן, כיוון שמשם זה יוצא, זה כדי שלשם זה יחזור. העדן מחיה את הגן משום ש... בלי הגן לא נגיע לעדן. בלי הגן, בלי מקום העבודה, מקום לעובדה ולשומרה, בלי זה לא נגיע לעדן. עד כאן דברי חז"ל. זה מה שחז"ל אומר. פירוש המילה עונג, זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שהאדם נברא להתענג, אז הלהתענג הזה, זה כל הקטע הראשון במסילת ישרים. הלהתענג הזה, במילה עונג כתוב כל מה שכתוב פה. במילה עונג כתוב עדן, גם נהר וגם גן.
כך נברא העונג, וכך בעונג נבראה גם האפשרות להשיג את העונג הזה. האפשרות להשיג את העונג הזה, זאת אומרת העונג הזה שהוא נברא עבורנו, ניתן לנו, העונג הזה הוא העדן עם הנהר עם הגן, זה כל העונג. עד כאן דברי חז"ל. למדנו מכאן שכשמעמידים בקוטב הנגדי את הנגע, אז אנחנו מבינים שאם זאת המשמעות וזה מה שמלמדים אותנו במילה עונג, אז למדנו אם כן שהנגע שהוא בקוטב שכנגד, זה הדבר מתחיל מנהר, מגיע לגן, והגן הזה מביא עדן, אבל פה במקום כאן למטה המקור הוא הנהר, המקור הוא לא העדן, המקור הוא הנהר. הנהר משקה גן, והגן הזה מגדל פירות, והפירות האלה הם העדן. אבל העדן הוא לא המקור, לא העדן הוא המקור, אלא העדן נמצא פה. אחרי שהנהר שהוא המקור משקה את הגן, אז כאן אנחנו מגיעים לעדן. אז למדנו אם כן שההיפוך, שכשמהפכים את העין הזאת, דהיינו את העונג, כשאנחנו הופכים את העונג מהמקור לסוף, או נגיד את זה במילים הכי פשוטות, שהופכים את העונג משם הנה, זהו הקוטב הנגדי. הקוטב הנגדי של העונג הוא הנגע, משום שבמה זה קוטב נגדי? הנגד הוא שאנחנו הפכנו את מקום העונג. אם מקום העונג הוא שם, אז אנחנו בעונג. אם מקום העונג הוא כאן בתוך הגן, כן? בתוך הגן, בגן הזה שאנחנו נמצאים בו, כאן מקום העונג, כאן נמצא ההיפוך. זאת אומרת, כאן נמצא קוטב שכנגד. ננסה להבין. ננסה להבין מה העניין. מה זה? מה זה? במה יסקינה? כשמתבוננים, אז הדברים הם בעצם פשוטים, הדברים הם ברורים מעצמם. שוב, נאמר את זה במילים הפשוטות ביותר שאפשר. נמצאים, בורא העולם ברא עולמות גדולים נפלאים של עונג, של שכר, אבל הם לא פה, הם לא נמצאים פה. בגמרא כתוב שאפילו שכר של מצווה אחת, אז העולם לא מסוגל להכיל את זה. שכר מצווה בהי על מלאכה, העולם לא מסוגל להכיל, אין בעולם, בכל כל המרחב העצום של העולם. אז אין אפשרות, אין אפשרות לשלם עם כל מה שיש פה בעולם, אפילו שכר של מצווה, שכר מצווה בהי אל מלאכה. לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד, מאוד. הדבר יוצא מכל הגדרים. כל הגדרים, כל הגבולות. עובר את כל הגבולות. שם נמצא, העונג נמצא באותם עולמות שכר, אבל העולמות ההם הם לא תחת המגבלות של העולם שאנחנו חיים בו. אנחנו חיים בעולם מוגבל, בעולם ש... עולם מצומצם, עולם קטן, עולם מוגבל, ואנחנו עם המגבלות של העולם, אז אנחנו במוגבלויות לפנים ממוגבלויות. אנחנו בעצם נכים. אפשרויות הביצוע שלנו, אפשרויות העשייה שלנו, כן? אפילו לעומת מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו מבינים, אפילו לעומת הסכר, התפיסה הקטנה שלנו, אז גם בזה אנחנו נכים, לגמרי נכים. אנחנו לא מסוגלים לעשות שום דבר, נראים כמו... לא זאת הבריאה שבורא העולם התכוון לברוא. לא לזה הוא התכוון. מה שיש פה כן, הדבר היחידי שיש, זה עובדת היות המקום הזה גן. כל מי שיקח נבט קטן, כן, זרעון קטן של אילן גדול, משהו שממנו עתיד לצאת אילן גדול, לצמוח אילן גדול, וניקח את הזרעון הקטן הזה ונחליט, כיוון שכל האילן הגדול הרי בעצם נמצא פה בכוח, אז למה לנחקות עד שיבוא האילן הגדול? יש לי הרי את הכל פה. אז ניקח את הדבר הזה ונאכל אותו, ויהיה לנו הכל. הדבר היחידי שפעלנו בה בעשייה המחוכמת הזו, זה שלעולם לא יצא עץ. העץ כבר לא יצמח אף פעם. מה שעשינו, עשינו מעשה הפסד, מעשה עיבוד, מעשה ש... עץ כבר לא יצמח. זרעון החול לא יצמיח. נמצא שכל האילן הגדול שעתיד לצאת, והאילן הזה הוא לא סתם אילן, אלא אילן ענק, ענק, עם המוני 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 פירות. ובתוך הפירות ישנם גרעינים, וכל גרעין יכול ליצור עץ כזה, שוב ושוב ושוב, בלי גבול. בלי גבול. וכך הלאה והלאה והלאה והלאה, בלי גבול. אבל כשלקחת את הזרעון הראשון ובלעת אותו, אז כל הסיפור הזה נגמר, זה נגמר. זרעון קטן, אז הוא בכוח לחסות את כל העולם כולו ביערות יערות, יער צומח עצים. כל העולם כולו יכול להיות יער צומח עצים. מזרעון אחד קטן. אבל זה בתנאי שנשתול אותו, נזרע אותו, לעובדה ולשומרה. אבל אם אכלנו אותו, אז גמרנו, הכל נגמר. כל החלום הזה נגוב. אם אנחנו רוצים להישאר באותו עולם שבורא העולם ברא, המכוון שהיה לבורא העולם בבריאת העולם, דהיינו אותו עונג שהוא תכלית מעשה שמיים וארץ, אז להישאר באותו עונג זה לפי הסדר של עונג, עדן נהר גן, עדן נהר גן. כלומר, לדעת תמיד שהעדן נמצא במערכת אחרת, במערכת אחרת. רק העדן הזה מוציא מתוכו כוחות חיים להשקות ולהחיות את הגן, כדי שהגן הזה יביא אותנו אל אותו עדן, אל אותו עדן. אבל הגן הזה בעצמו הגן הזה בעצמו, מי שאוכל כאן את מה שהוא אוכל, אז הוא אוכל את הזרעונים, הוא אוכל את האפשרויות להצמיח את אותו עדן. כאן נמצאת כאן נמצא הקוטב שכנגד, כאן נמצא הנגע שהוא כנגד העונג. נגע שהוא כנגד העונג, זה עניינו. הדבר לא יוצא בכלל משום עדן, העדן הוא רק פה. אין שום עדן שהדברים יצאו ממנו. הדברים יוצאים, יש איזשהו נהר, והנהר הזה הוא נהר שהוא בא מכם. הוא לא יוצא משום מקום, זה נהר, הוא ההתחלה. הנהר הזה הוא ההתחלה. וכשהנהר הזה הוא ההתחלה והוא משקה את הגן, אז פירוש הדבר, שכדי להגיע למה שיצמח פה, בגן פה, אז כאן נמצאת התכלית. התכלית היא פה, התכלית היא לא שם. אלו הם שני הכתבים. עכשיו כך, וכאן צריך להבין, שוב נחזור על דברים פשוטים שהם צריכים להיות ברורים לכל בר ישראל, דברים ברורים, דברים שהם מפורשים בדברי חז"ל, דברים ברורים, ברורים. נראה. כתוב בגמרא, העולם הבא אין בו אכילה, אין בו לא אכילה, לא שתייה ולא שאר בענייני, זאת אומרת, לא שום עניין מענייני הגוף. אלא צדיקים יושבים ועטרותיהם בראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. כתוב על זה ברמב״ם בהלכות תשובה, עטרותיהם בראשיהם זה משל למה שהם השיגו, למה שהם השיגו. זאת אומרת, המקום שהם הגיעו אליו באותו למען דעת, או באותו וידעת היום, או באותו אתה הוראית לדעת, מה שהם השיגו באותה דעת שהיא המכוון, זה הרי מה שבורא העולם רוצה. הלא היא הדעת אותי, נאום השם, דע את אלוקי אביך ועובדיהו. זה פירוש צדיקים יושבים בעטרותיהם בראשיהם. עטרותיהם בראשיהם, זהו זה המכוון האמיתי, זה המכוון. וכמובן שאי אפשר להנות מזיו השכינה שום, שם באותו מקום אין שום, אין שם כלשהו של איזושהי מערכת פיזית. ההנאות כולם הם במה שנקרא זיו, תפיסת זיו השכינה. כל מערכת העונג שנמצאת שם, כל מערכת העדן ששם נמצאת, אז היא כולה, אין בה שום צד של משהו גשמי, משהו שלו. זאת מערכת הרבה הרבה יותר גבוהה. זה נקרא עטרותיהם וראשיהם, ונהנים מזיו השכינה. כדי להגיע לאותה השגה, אז נברא לנו העולם הזה, והעולם הזה זה העולם של היום לעשותה. נמצא שהמעשה הזה הוא בחינת גן. המעשה שאנחנו צריכים לעשות פה הוא בחינת הגן. העדן שאליו אנחנו צריכים להגיע זה אותם עטרותיהם בראשיהם. מהו אם כן הנהר שיוצא מעדן להשקות את הגן? מה עניינו? איפה הוא נמצא? אותו נהר שיוצא מעדן להשקות את הגן, מה הוא? מה הוא? מה עניינו? אז מה שחזר מלמדים אותנו, וכאן שוב צריך להיות, צריך להבין דבר ברור, מה שחזר מלמדים אותנו זה שהאדם בנוי, המבנה של צורת האדם היא מחשבה, דיבור, מעשה. מחשבה זה הדבר העליון ביותר, הדבר העליון ביותר, הפנימי ביותר, זה מה שנקרא, כן, כל כוחות ההשגה, כל כוחות הדעת, כל כוחות התפיסה הנכונה, כל מה ששייך למערכת הדעת, למערכת ההשגה והדעת, כל זה נקרא מחשבה. דיבור זה נקרא הכוח, אותו כוח שנתן כביכול גורע העולם לאדם, לגלות, לצמצם את המחשבה הזאת בתוך כלים שהם פיזיים, בתוך כלים שהם גשמיים. כשאדם מדבר, אז הפעולה היא פעולה פיזית, הקולות שהוא משמיע הם קולות פיזיים, זה דבר שנמצא פה, אבל הקולות האלה הם קולות שהמשמעות שלהם היא צורת גילוי של כל מה שנעשה בפנים, של כל מה שנעשה בדעת, בהשגה. ההשגה עצמה היא לעולם לא יכולה להישפך, היא לעולם לא יכולה להיות מדוברת, ההשגה עצמה לא יכולה להיות מדוברת, ההשגה עצמה היא עליונה יותר, היא נמצאת במקום הרבה הרבה יותר גבוה. משה רבינו, חז"ל אומרים, הסיבה שמשה רבינו היה כבד פה זה משום שהוא היה בעולם שנקרא מחשבה, וכשרוצים למשוך משם, כשעושים, כשפועלים, צריך לתרוע, כן, כנגד הכובד של הדבר, אבל צריך להשקיע עמל, תלחה, כוח, כדי להזיז אותו ממקומו הטבעי. משה רבינו, כשצריך היה להוריד מילה אחת מעולם המחשבה לדיבור, אז צריך היה כוח למשוך את ההשגה הזאת ולהכניס אותה לעולם נמוך יותר, לעולם שנקרא דיבור. זה נקרא כבד פה, כבד פה, כבד פה, כבד לשון. כובד הוא תמיד כשהדבר נמצא במקומו הטבעי, שם מקומו הטבעי. כל פעם שאנחנו רוצים להזיז אותו ממקומו הטבעי, אז אנחנו חייבים להילחם כנגד הכובד של הדבר. כובדו של דבר זה משיכתו למקומו הטבעי. זה הכובד של הדבר. הדבר נמשך למקומו הטבעי. משה רבינו צריך היה, כדי לדבר, אז היה, צריך היה, זה היה כבד, כבד, להוציא מילה מהם. כבד פה. אנחנו, אצלנו זה כמובן הפוך, אנחנו להתרומם קצת לדבר שהוא מעבר לדיבור, אז בשבילנו זה כבד מאוד, כי שוב, במקומנו, אנחנו, המקום הטבעי שלנו זה לא בעולם המחשב, המקום הטבעי שלנו זה במקום הדיבור. כאן אנחנו, כאן אנחנו נמצאים, כאן אנחנו חיים כל ימים, להתרומם במשהו למה שנקרא השגה אמיתית, אבל השגה אמיתית שהיא מעבר לדיבור. וכאן שוב אני רוצה להקדים כדי שלא נטעה, אנחנו טועים לחשוב תמיד שמחשבה זה כש, כשאדם חושב, זה נקרא שהוא מדבר עם עצמו, בשבילנו, מה שנקרא. אדם חושב פירושו שהוא מדבר עם עצמו. כשאדם מדבר, אז הוא מדבר עם אחרים. שניהם אותו דיבור. שני אלה, אחד הם, זה אותו דיבור. המחשבה שלנו לא נקראת מחשבה, המחשבה שלנו גם היא, אנחנו חושבים במילים, אנחנו חושבים בדיבורים, אלא שהדיבורים האלה הם בינינו לבין עצמנו. התפיסה המעודנת יותר, הגבוהה יותר, הפנימית יותר, שהיא נקראת מחשבה באמת, זה דבר שהוא מעבר לדיבור. זה כל אותם חלקים שהם בכלל לא מתלבשים בדיבור. מה שמתלבש בדיבור זה רק אפס קצה, תחתית שבתחתית של מה שנקרא מחשבה אמיתית. אנחנו כל עצמנו נמצאים בעולם שנקרא דיבור. אבל לשם מה הדיבור? לשם מה? מה עניינו של הדיבור? עניינו של הדיבור זה כדי שנוכל להעתיק ולהעביר מהמחשבה עד להוציא את אותה מחשבה לפועל במעשה. במילים אחרות, הדיבור הוא אותו נהר שיוצא מעדן להשקות את הנהר. זה הדיבור. הדיבור הוא אותו כוח. ויהי האדם, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אומר זה התרגום לרוח ממלא. בורא העולם נפח בנו נשמת חיים, ואז אנחנו נעשינו לרוח ממלא לנו. נשמה, רוח, נפש. אותה רוח ממלא לנו, רוח ממלא לנו. הרוח הזאת שהיא מדברת, ממלא לנו. הרוח הזאת היא זאת שמחברת בין עולם המחשבה לעולם המעשה. עולם המעשה זה הלעובדה ולשומרה. עולם המעשה זה מה שחל פה, מה שמתגלה פה, מה שפועל ונפעל פה בתוך העולם הזה, שהוא בעצם הגן, לא העדן אבל הגן. האפשרות שהמעשה תהיה לו משמעות כלשהי, שהמעשה יתחבר באיזשהו אופן, המעשה יהיה פועל יוצא מאותה מחשבה עליונה שהיא מאוד מאוד רחוקה מהמעשה הפשוט, הגשמי, העלוב, הקטן. המחשבה הטהורה לא מתחברת אליו. מה שמחבר את העומק של המחשבה, את הגובה, את הנשגבות של המחשבה לשפלות, לדרגות הנמוכות ביותר של מה שנקרא מעשה, על החיבור הזה הוא רק דרך דיבור. כיוון שישנה מציאות כזאת בעולם שנקרא דיבור, כלומר לתרגם את המחשבה לדברים מצומצמים שהם פחות או יותר יותר קרובים להיות פיזי, זה עדיין לא גשמי כמו מעשה כמובן, אבל כשמצמצמים את המחשבה בתוך כלים של דיבור, דיבור יכול להתבצע. דיבור יכול להיעשות. אז כשבן אדם עושה מעשה מסוים, אז המעשה הזה הוא רמה, דרגה נמוכה יותר של דיבור. אני מבטא משהו במה שאני עושה, אני מבטא, אני עשיתי דבר מסוים, כן. כלומר נתתי, הגמרא קוראת לזה מחשבתו ניכרת מתוך מעשה. המעשה הוא רמה נמוכה יותר, הוא דרגה נמוכה יותר של דיבור. אבל אם לא היה עניין הדיבור, אז לא היה שייך שהמעשה יהיה תוצר או תוצאה או פועל יוצא של המחשבה. אין לזה ולזה ולא כלום. שוב, מכיוון שכל הבריאה הגדולה הזאת, מה שנקרא עונג, אז הדבר הזה נברא בשבילנו, למעננו. כל זה נברא למעננו, כל זה קיים בנו. העונג כולו הוא בנו, אנחנו נהיה אלה שנתענג על השם. העונג כולו קיים בנו, נמצא אצלנו, איתנו. כיוון שעיקר העונג והוא עד כמה שאנחנו מתרוממים לעולם המחשבה, שהוא העולם שאנחנו נחיה בו באותו עדן, באותו עדן, שם העולם הוא רחוק מאוד מכל מה שנעשה. שם אין לא דיבורים, לא דיבורים במובן שלנו, לא דיבורים ולא מעשים. כי אין מעשה לחשבון ודעת בשעור אשר אתה הולך שם. שם יש רק מה שנקרא בלשון חז"ל עטרותיהם בראשיהם. זהו. מגיעים אל המבוקש, אל אותו דבר שאליו רצינו להגיע. ההבדל בין עונג לנגע. מהי נקודת ההתחלה? ומכאן איפה נמצאת התכלית? וכאן ההבדל, כאן ההבדל. כל מי שחי באותו עונג, כן, באותו עולם אמיתי שהוא העולם של עונג, יודע שהאמת, המכוון האמיתי, נמצא הרבה למעלה מהדיבור. כל מערכת הדיבור היא ניתנה אך ורק כדי להוריד הנה משהו מאותו עולם, גבוה יותר. הנהר יוצא מעדן. וכל עניינו הוא כדי להשקות את הגן. הנהר יוצא מעדן. יש לו מקור, והמקור הוא עליון יותר. אדם שכך מבין, תופס באופן ברור לגמרי, אין במציאות, אין במציאות, אין בעולם דיבור. כל דיבור הוא ביטוי של איזשהו עומק, של איזשהו של איזושהי דעת. אבל לעולם הדיבור לא תהיה נקודת ההתחלה. זה לא יגיע לעולם. הדיבור זה משהו שיוצא מתוך עומק פנימי. משם יוצא דיבור כדי להוריד הנה משהו מאותו עולם עליון. בשם כך נברא הדיבור. תפיסה אחרת שמתחילה את המערכת כולה, מתחילה אותה מהנון ולא מהעין, היא מתחילה לא מהעונג, לא מהעדן, לא מהעדן, אלא מהנהר. זה עולם לגמרי מסוג אחר. זה עולם שכל כולו, כל כולו, מקורו, כל עניינו, זה הדיבור. המציאויות בעולם נקבעות כפי המדובר. וכך הדברים נתפסים. אין תפיסה פנימית יותר, הדיבור לא מבטא שום דבר. הדיבור מבטא רק את עצמו. מאדם חיים בתוך מערכות, שהמערכות האלה הן מערכות שאין להם אלא את דברי עצמם. דברי, כלומר דיבורי עצמם. והדבר מבהיל, זה באמת מבהיל, עד כמה שאנחנו סטינו מהמכוון האמיתי. העולם שלנו כולו זה עולם של דיבור. אין לנו אלא דיבורים. יש דיבורים כאלה, יש דיבורים כאלה, יש דיבורים טובים יותר, דיבורים דיבורים. יש דיבורי לשון הרע, ויש דיבורי חיזוק כנגד לשון הרע. יש דיבורים כאלה ודיבורים כאלה, אבל זה הכל באותה מערכת. אנחנו נמצאים במקום שהתפיסה האמיתית, התפיסה האמיתית, התפיסה המעודנת יותר, הפנימית יותר, שהיא גבוהה יותר מדיבור, מן דחר שמה, אף אחד לא יודע שהיא קיימת בכלל. על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? אין דבר. כל הדעת כולה היא כולה מערכת דיבורים. כאן זה מתחיל, כאן זה ממשיך, כאן זה נגמר. הלחץ הנורא שבן אדם נמצא בזמן שאין לו עם מי לדבר, לשים אדם היום, הוא לא ישמע דיבורים ולא ידבר דיבורים, הוא לא יהיה בתוך מערכת של דיבורים, האדם הזה יצא מדעתו, הוא יצא מדעתו מהר מאוד. זה לא יחזיק מעמד 3-4 ימים, שבוע, בוודאי לא יותר. אני מתכוון שום מערכת של דיבורים, גם לא דיבורים של שום דיבור, לא ישמע, לא יראה, לא יקרא, זאת אומרת. גם זאת צורת דיבור. אין, אין, אין. שום דיבור, אף אחד לא מדבר אליי ואני לא מדבר אליו. המציאות הזאת אינה קיימת, מה יעשו כל המסכנים האלה כשיגיע זמנם והם יהיו יורדי דומה? יורדי דומה, מגיעים למקום ששם אין דיבורים, שם שקט, שקט, אין שם לא ספרים, לא דיבורים. מה הם יעשו שם? עונש נורא והיום. אבל מי שיש לו איזושהי שייכות, איזשהו קשר למערכת יותר גבוהה, אפילו במשהו, אבל יש לו עולם מלא, לא עולם סתם, זה העולם. העולם הזה הוא הרבה יותר רחב מהעולם של דיבור. הדיבורים הם רק דיבורים, הדיבורים הם אפס קצה, כל דיבור יהיה הגבוה ביותר. כל דיבור הוא אפס קצה של המחשבה הקטנה ביותר. אפס קצה, אחרית שבאחרית שבאחרית. הוא לא ברא אותנו כדי שתחילת ההוויה שלנו תהיה מפה, מהדיבור ומטה, לא לכך נבראנו. כל דיבור צריך להיות נהר שיוצא מעדן, נהר שיוצא מעדן, זה הדיבור האמיתי. ההבדל בין בני אדם ש נקודת הראשית שלהם היא בעולם שנקרא מחשבה, ההמשך שלהם זה בנהר שיוצא משם, זה הדיבור, ומשקה את הגן שזה כל עולם המעשה כולו. ההבדל שביניהם הוא בין אלו שתחילת הבייתם, נקודת הראשית שלהם היא בדיבור, בדיבור בנהר שיוצא משום מכלום, משום דבר, מאפס. הנהר הוא הראשון. ההבדל בין אלו לאלו זה הבדל של תהום. זה תהום. זה שתי מציאויות שונות. ההבדל הוא כל אלו שתחילת הווייתם, ראשית הווייתם, זה הדיבור, אין להם למעלה מזה. שם המציאות נקבעת לפי הדיבורים. הדיבורים הם אלה שיוצרים את מערכת הקיום, מערכת העולם, העולם הקיים, העולם המציאותי. הכל נקבע על פי הדיבור. אם נדבר כך, אז כך יראו הדברים. אם נדבר כך, אז כך יראו הדברים. אבל אין פנימיות, זאת אומרת, אין שום דבר עמוק יותר מזה, אין מציאות גבוהה יותר, אין עולם שהוא מעבר, מעבר לגבולות של הדיבור. כל מה שלא יכול להיות מדובר, לא קיים. אין, זה אין, אין דבר כזה. שוב, כמו שאמרתי קודם, על מה אתה מדבר? כל הקיים קיים רק מפני שהוא יכול להיות מדובר. כאן זה מתחיל. וההבדל, ההבדל הנורא, ההבדל התהומי, זה שכל אלה שתחילת הווייתם דיבור, אז ההרגשה הבסיסית שלהם, שהמציאות נקבעת על פי דיבורם. חייב להיות כך. המציאות היא כמו שאנחנו מדברים. משום שהדבר קיים רק עד כמה שהוא מדובר. וכמו שאנחנו מדברים, ככה הם הדברים. אין יותר מזה. אין. כאן נמצא האסון הגדול. למעשה שורש הכפירה בעיקר נמצא במחשבה הזאת, דהיינו במחשבה הזאת, בתפיסה הזאת. כאן נמצא שורש הכפירה בעיקר. שוב להבין, תפיסת הקיום היא, אנחנו תופסים את הקיים, כל הקיים קיים בשבילנו כמערכת של תפיסת שמות, תפיסת דיבורים. זה נקרא, מה זאת אומרת שהדבר קיים? מה הוא קיים? מה זה קיים? קיים זה דבר, אני ראיתי את זה, כן, אני ראיתי את זה. אז מה ראית? ספר. אז הוא מספר, זה הכל, זה הכל. יש דיבור יותר מוצלח, אם הוא מראה תמונה, נגיד, אז גם זה דיבור. אופן מסוים, אופן מסוים איך להעביר את הדבר, להעביר את הדבר בצורה הנמוכה ביותר, צורת הקיום, צורת הקיום של הדברים, או עצם קיום הדברים, עצם היותם של הדברים, זה רק עד כמה שהם יכולים להיות מדוברים. אני לא תופס יותר מזה, אני לא יכול לקלוט יותר מזה, אין לי לאן להעביר, אין לי לאן להעביר משהו מעבר למה שמדובר. כמובן מדובר זה לאו דווקא המילה המסוימת הזאת או זאת, זה הרובד הנמוך ביותר של הקיום. המציאות האמיתית מתחילה במקום שהמילים נגמרות. חוזר ללשון הרמב״ם. והעניין זה מזהיר בתורה ואומר, ישמר בנגע הצרעת, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך. הרי הוא אומר, התבוננו מהירה למרים הנביאה שדיברה באחיה, שהייתה גדולה ממנו בשנים, וגידלתו על ברכיה. הרמב"ם מתכוון כאן להגיד שהייתה לה סמכות מספקת להוכיח אותה. הייתה, מה זה משנה כאן, אם הייתה גדולה בשנים או קטנה בשנים, מה זה? מה זה משנה? ושמה הרמב"ם מתכוון מה הוא מכניס כאן את הגדולה ממנו בשנים? למי שגדול בשנים מותר לדבר על מי שקטן ממנו בשנים, מותר לדבר עליו דברים רעים. מרים הייתה גדולה בשנים, משה רבנו, גדולה בשנים. מה זה אומר? מה זה אומר? ועוד שהיא גידלתו על ברכיה, מה זה אומר? אז כפי הנראה המכוון, המכוון, גידלתו על ברכיה זה הכוונה. היא יכולה להוכיח אותו, מותר לה להוכיח. היא אפילו צריכה להוכיח אותו, לפי דעים, לפי דעתה. וסיכנה לעצמה להצילו מן הים. כלומר, אין צד של כוונה רעה בזו. אלא כל הצד היא רק תיקון. כל מה שהיא עשתה זה רק תיקון. רק תיקון. שום דבר רע היא לא עשתה. והיא לא דיברה בגנותו, אלא טעתה שהשוות הוא משאר נביאים. היא פשוט לא ידעה את זה. הדבר הזה עוד לא נתחדש, זה עוד לא נאמר. זה עוד לא נתגלה הדבר. והוא לא הקפיד על כל הדבר. כל דבר בדבר הזה, כדי להוציא את הדברים האלה ולהיקרא לשון הרע. שנאמר באיש משה ענב מאוד, ואף על פי כן מיד נענשה בצרה. קל וחומר לבני אדם הרשעים הטיפשים שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. מה זה עושה פה? מה זה עושה פה? מי דיבר פה על גדולות ונפלאות? מה זה בכלל גדולות ונפלאות? מה זה גדולות ונפלאות? מה זה עושה פה? קל וחומר לשאר בני אדם הטיפשים שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. מה פירוש המילים בכלל? מה זה גדולות ונפלאות? גדולות ונפלאות זה הכוונה. המקסימום שהם יכולים להגיע אליו, הגדולות ביותר והנפלאות ביותר, דהיינו, נקודות השיא שהם יכולים להגיע אליהם, זה הדיבור. דיבורים יותר גדולים, כל מה שגדול זה נקרא דיבורים יותר גדולים, כל מה שנפלא, מה שפלא בעולם, כל מה שהוא פלא בעולם, זה דיבורים יותר גדולים. עוד קצת, זאת אומרת, זה דיבור קצת יותר גבוה. אבל שמרבים לדבר גדולות ונפלאות. דהיינו כל הגדולות ונפלאות, על הקדוש ברוך הוא כתוב, עושה גדולות עד אין חקר ונפלאות עד אין מספר. כך כתוב על אותו פסוק. כביכול בורא העולם הוא עושה גדולות עד אין חקר. לך השם הגדולה זה מעשה בראשית. זה נקרא גדולות. עושה גדולות עד אין חקר. ונפלאות. זאת כל מערכת הניסים. והאנשים שמדברים גדולות ונפלאות, גדולות ונפלאות. זה הכוונה שכל הגדולות וכל הנפלאות, זה מערכת של דיבורים. מרבים לדבר גדולות ונפלאות. יותר בעומק, עומק הדברים, כשהרמב"ם אומר מרבים לדבר גדולות ונפלאות, למי שיש אוזן שומעת, הפירוש של גדולות ונפלאות, עושה גדולות עד אין חקר, זה מעשה בראשית, ונפלאות עד אין מספר, זה מעשה מרכבה, כשאנחנו אומרים את זה על בורא העולם, גדולות עד אין חקר, לך השם הגדולה זה מעשה בראשית, ונפלאות זה מערכת יותר גדולה, זאת מערכת הניסים. נורא תהילות, עושה פלא. ונפלאות עדיין. אנשים שמרבים לדבר גדולות ונפלאות, זה נקרא שכל המערכות העליונות ביותר נמצאות אצלם בדיבור. זאת נקודת ההתחלה. המערכות הפנימיות ביותר, הגבוהות ביותר, נמצאות בדיבור. לכן, הם מרבים לדבר. איך אפשר להרבות לדבר? שלמה המלך אומר בספר קהלת, כי האלוקים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. איך אתה יכול לדבר הרבה? אני מדבר על לדבר הרבה. אי אפשר לדבר הרבה. כל דיבור ודיבור זה נקרא להוריד משהו מהשמיים לארץ. איך אפשר לדבר הרבה? מרבים לדבר גדולות ונפלאות. כל כסיל ברוב דברים. רוב דברים פירושו כל כסיל. וזה דרך ישיבת הליצים הרשעים. בתחילה מרבים בדברי הווי, כעניין שנאמר בכל כסיל ברוב דברים, ומתוך כך באים לספר בגנות הצדיקים. שבחם של הצדיקים, שבחם של הצדיקים. ורק בדבר אחד, כל שבחם של הצדיקים זה שתופסים שיש בהם משהו מעבר למה שמדובר. זה סוד הכבוד בכלל. כבוד, כשאדם נותן כבוד למישהו, פירוש הדבר שהוא תופס באופן ברור שיותר ממה שגלוי יש כאן בפנים, יש בעומק, יש כאן עומק, יש כאן מימד נוסף, יש כאן מימד שלא מתגלה. זה נקרא, זה נקרא כבוד וזה נקרא נכבד. הכבוד הוא לעולם תחושה, בזמן שרואים מישהו יהיה הגדול ביותר, אבל אם כולו פרוס לפניך, אז אין כאן תחושה של כבוד. זהו, אז יכולה להיות התפעלות רגעית מהממדים הגדולים, אבל אם הכל, זהו, הכל נשבח. זה המון יכול להיות, המון, המון, אבל זה הכל. אז גמרנו. הכבוד האמיתי חל רק אם יש תפיסה שיש כאן מימד נוסף והוא לא נתפס. יש כאן משהו שמתוך מה שמתגלה, אני יודע שיש כאן בפנים יותר ממה שאמרתי לפניכם. כתוב כאן, כאן נמצא כבוד. בני אדם שמרבים דברים, מרבים דברים, הדברים מורידים את הדברים, הדברים מורידים את כל העניינים של העולם עד לרמת הדיבורים. וכשמורידים את זה עד לרמת הדיבורים, שם נגמר הכבוד. לכן זה נקרא ליצים. פירוש המילה ליצים זה מי שממעט כבוד, זה נקרא לץ. לץ זה נקרא מי שמזלזל בכבוד. ישיבת הליצים זאת ישיבה שהיא קיימת, כן, זאת אסיפה שהיא קיימת כדי להוריד את עניין הכבוד. כאן נמצא כל כסיל ברוב דברים. רוב דברים רוב דברים מביא למצב שמה שגבוה יותר ומה שמעבר לדיבור לא קיים. קיים רק מה שאנחנו מדברים. זה רוב הדברים של הכסילים. זה הרוב דברים, האסון ברוב דברים. מכאן עד לכפירה בעיקר זה ממש לא רחוק, ממש עוד צעד אחד. אפשר להאמין מערכת שלמה של דיבורים, אני מבטיח לכם, אפשר להאמין מערכות שלמות של דיבורים שהן כפירה בעיקר מבוססת. אי אפשר להגיע לנקודה קטנה ביותר של מה שנקרא מחשבה עם כפירה, בשום פנים לא. ברגע שנוגעים נגיעה כלשהי בעולם גבוה יותר מדיבור, ברגע שנוגעים נגיעה כלשהי במה שנקרא באמת פנים, במה שנקרא באמת מחשב, במה שנמצא מעבר לכל הדיבור, שם נמצאים בתחום של אמת. נשמה שנתת בי, המקביל מחשבה דיבור מעשה, מקביל לנשמה רוח ונפש. נשמה שנתת בי תהורי, כלשהו חוט השערה של מחשבה, חיבור הדק ביותר למה שנקרא מחשבה, מבטל את כל התפירה. כן, זה מבטל את זה במחי יד. הדבר בטל ומבוטל מאליו, לא צריך אפילו לבטל אותו. מאליו יבטל. במה שנקרא מחשבה. כל הכפירה קיימת, כל הכפירה, כולה, היא קיימת רק בתוך הדיבור. אפילו לא צעד כלשהו, מגע כלשהו פנימה יותר, שם הכפירה פשוט לא קיימת, היא איננה שם. נשמה שנתת בתהוריי, שם אין ספק, אתה בראת, אתה יצרת, אתה לפחת בי ואתה משמרה בקרבי ואתה עתיד לתלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לך. זה כל עיקרי האמונה. שם הכל ברור, ברור. זה פועל יוצא, זה פועל יוצא, דהיינו עיקר, נקודת העיקר, נקודת המוצא של לשון הרע, נקודת המוצא של לשון הרע זהו המקור החילופי של אותו נהר שהוא לא יוצא מעדן. אותו מקור של נהר שלא יוצא מעדן, מאותו מקור יוצא כל, משם יוצאים כל חטאי הדיבור כולם. חלילה, חלילה וחלילה, מרים ואהרון לא דיברו, חלילה, הם לא עברו על שום איסור במה שהם דיברו על זה. איסור, אני מתכוון, אחד מהלווים שהחפץ חיים מונה, אחד מהלווים או מהמצוות עשה שהחפץ חיים מונה שיש בלשון הרע, חלילה וחלילה, חלילה, לא תהה כזאת. אבל מרים נתנגעה מיד, מיד היא נתנגעה, משום שהיה כאן משהו של מעבר, היפוך, חלילה, משהו של, כמובן, מדובר פה, הכל, מדובר כלפי אותם בני אדם. היה כאן מעבר, היה כאן היפוך, היה כאן היפוך של משהו מעונג לנמר. צריך להבין, אי אפשר להכניס את משה רבינו לתוך מערכת מדוברת. משה רבינו לא שייך לזה, הוא לא במערכת הזאת. עצם הדיבור במשה, מדוע לא יראיתם לדבר בעבדי במשה? זה פשוט, זה אדם שאי אפשר לדבר עליו, הוא עצמו מעבר לדיבור. כבד פה, כל מציאותו כבד פה, כל מציאותו ממערכת אחרת. ותדבר מרים ואהרון במשה. כל החטא היה ותדבר, על זה לא מדברים, על זה, זה מעבר לדיבור. אנחנו מדברים, מנסים להבין, מנסים לנגוע בדבר ש ספק אם אנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים. פרק ב' מלכות דעות, אין לי פה לפני את הרמב״ם, בכל אופן כתוב ברמב״ם שם כך: לעולם ירבה אדם בשתיקה ולא ידבר אלא בדברים שצריכים לו, אלא בדברי תורה וחוכמה או בדברים שצריכים לו לחיי גוף. לדבר, להרבות בשתיקה, להרבות בשתיקה, לשתוק, פשוט לשתוק, לא לדבר, לא להוריד את הכל לדיבורים, דיבורים, דיבורים ודיבורים בלבד. ואף באלו, גם בדברי תורה וחוכמה, יהיו דברי האדם מעטים וענייניהם מרובים. וכאן הרמב״ם מביא את מה שכתוב במשנה מרבן שמעון בן גמליאל, שהוא היה אומר: כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. תראו, תראו את הדבר הזה. הוא לא אמר את זה בשם רבותיו, אבל הוא כן אמר את זה בשם רבותיו. הוא שמע את זה, אבל הוא שמע את זה ממה שהם לא דיברו ולא ממה שהם אמרו לו. הוא לא אמר את זה בשמם, הם לא אמרו לו את זה, אבל אני גדלתי ביניהם, גדלתי ביניהם וראיתי שלא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. זאת אומרת, הוא לא, אם הוא היה לומד את זה מהם, היה צריך להגיד את זה בשמם, אבל הוא לא אומר את זה בשמם, הוא אומר את זה מהעובדה שהוא גדל ביניהם ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. גם היחידה, אני חושב, בכל התורה כולה, שיש אמר פלוני, שתק פלוני. בדרך כלל, כשאנחנו אומרים אמר רב יהודה, אמר רב, כן, אז אחד אמר בשם מישהו שאמר מכל. כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה. דיינו, אמר רבי שמעון בן גמליאל, שתקו רבותיו. אפשרות להשיג דברים מעבר לדיבור. כל מי שקונה קניין כלשהו, להיכנס, לנסות להיכנס במשהו מעבר לכל אנחנו תובעים, תובעים בתת, נטבעים בתוך הים של מה שנקרא כל כסיל ברוב דברים. כתוב שגם בדברי תורה צריך לשתוק. זה זה מה שמגלים לנו שורש עבור לשון הרע, הנגע שמגיע, הנגע שמגיע. זה משום שמי שמתחיל, מי שמתחיל, מי ששם את הדיבור כעיקר, מי ששם את הדיבור כראשית, בהכרח מגיע למצב, למקום, לתפיסה, שהדברים מתחילים מהדיבור ונגמרים במה שיוצא מהדיבור. כאן זה נגמר. כאן זה נגמר, כאן זה מתחיל וכאן זה נגמר. ואין שום דבר מעבר לזה. מערכת כזאת, זאת מערכת שבעצם עניינה היא כפירה בעיקר. וכאן זה מגיע. זה מה שרצינו לדבר. זאת הנקודה, זה מה שרציתי להעלות, לנסות לבאר. עוד רק מילה אחת. בעמוד ענן ויעמוד פתח האוהל ויקרא אהרון ומרים ויצאו שניהם ויאמר שמעו לדברי אם יהיה נביאכם השם במראה אליו את ודה בחלום אדבר לא אחרי נבדי משה בכל ביתי נאמן הוא איפה כתוב ברישה איפה כתוב ברישה ששאר הנביאים לא נאמנים מה הפירוש הפשוט? מה הפירוש המילים הפשוט? אומרים לא כן אם יהיה נביאכם השם במראה אליו את ודה בחלום אדבר לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן צריך להיות משהו כנגד זה הרי מוציא ממשהו משה הוא לא כן לא כן הוא בכל ביתי נאמן פשוט של המילים בכל ביתי נאמן הוא מה זאת אומרת נאמן? נאמן שמה? נאמן שמה? שלא יגנור מה זה? מה פירוש המילים? בכל ביתי נאמן שמה? מה הנאמנות? מה פירוש המושג? בכל ביתי נאמן ביתי נאמן הוא פירוש כל מי ששותק את מה שצריך לשתוק הוא מדבר רק את מה שצריך לדבר זה נאמן נאמן זה מי שלא מעביר דבר מרשות לרשות זה נקרא נאמן בכל ביתי נאמן הוא לעולם לא יעביר דבר מרשותו הפירוש של בכל ביתי נאמן הוא כל ביתי זה הכוונה זה כולל כל החדרים כל החדרים כולם גם חדרי בראשית וגם חדרי מרכבה הדברים כולם בכל ביתי נאמן הוא הוא לא יוציא מאומה ממקום למקום שום דבר פירושו בכל ביתי נאמן, זאת מעלתו של משה רבינו. משה רבנו תמיד מדבר את הדברים בעצמם. כל האחרים מדברים אודות הדברים, משה רבנו מדבר את הדברים. זה ההבדל בין נבואה שאומרת כל ובין נבואה שאומרת זה הדבר. כל זה הפירוש כמו, כה אמר השם, כמו שאני אומר כך, לנו זה כמו שמעשב, כמו שהשם אמר. זה הדבר אשר דיבר השם, זה הדבר בעצמו. משה רבנו לא מדבר, שכינה מדברת בתוך כמו. הדברים עצמם יוצאים, ואתם מדברים. אתם מדברים, אז איך לא יראיתם לדבר בעבדי לא? זה פירוש הפרשה. כיוון שאנחנו נמצאים בעולם שכאן, כאן החיסרון הגדול שלו. החיסרון הגדול שלו זה מעולם, מעולם, ככה זה בכל אופן נראה לעין, מעולם לא היה מצב כזה כמו היום. עולם של שקר, שקר, שקר גס, שקר בוטה, שקר גמור, שקר, שקר. אבל העולם הזה חי על התפיסה הברורה שיצרו אותה בני אדם. בני אדם נעלים מאוד, חלאות אדם, יסדו את היסוד המוסד הזה שהעולם עומד עליו. העולם עומד עליו עד היום, ולצערי זה מתקרב גם לעולם שלנו. תחזור על שקר עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עד שתגיע לאלף פעם, תגיע, לא מספיק, תגיע לעשרת אלפים פעם, וזה יהפוך להיות אמת לאמיתה. זה יהפוך להיות כל כך אמיתי עד שאתה עצמך תאמין לזה. אנחנו מאמינים באמונה שלמה. אחת הצורות הבולטות ביותר איך העולם צריך לעבור להיות עולם אמיתי, להיות עולם מתוקן, אנחנו מחכים בכל יום שהעולם יתהפך, כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם. כל השקר, כל השקר הנורא של העולם, יתפקע בבת אחת. כתוב בגמרא בסוכה, גמרא בסוכה מביאה את הפסוק, בעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מביא את יצר הרע ושוחתו, וכתוב הגמרא מביאה את הפסוק וגם את הצפוני הרחיק מעליכם, והדחתיו אל ארץ צייה וצלמון, פניו על הים הקדמוני, ו בסיפה נקרא כתוב, ועלה באשור, ופעל צחנתו כי הגדיל לעשות. כשהבועה הזאת תתפקע בבת אחת, מתמלא במין ריח רע נורא כזה, זה יהיה הדבר האחרון לפני הגאולה. אז כביכול בורא העולם יטהר את העולם, העולם יהיה בלתי, זה יהיה פשוט בלתי אפשרי לחיות. ועלה באשור ותער צחנתו כי הגדיל לעשות. זה פסוק בגבורת יואל. ואת הצפוני ארחיק מעליכם והדחתי על ארץ צייה ושממה, את פניו אל הים הקדמוני וסופו אל הים האחרון, ועלה באשור ותער צחנתו כי הגדיל לעשות. כתוב שהדבר הזה הוא מפחיד מאוד, אז בהמשך כתוב אל תרגי אדמה גילי וסמכי כי הגדיל השם לעשות, כי הגדיל לעשות. חלק מה הגדיל לעשות זה אותם גדולות ונפלאות של ישיבת הליצים שהם מדברים על כל דבר בעולם, זה נקרא כי הגדיל לעשות. כי הגדיל לעשות זה נקרא שהוא מדבר על הכל, הוא מדבר, משקר בכל מקום ובכל עניין, מקצה גלגל העליון ועד תבור הארץ, הכל מלא שם. זה נקרא הגדיל לעשות. בפרשה הזאת שאנחנו לומדים, הפרשה הזאת היא הפרשה שמתחילים בה, כאן מתחילה ההידרדרות של כלל ישראל. מתחיל עם המתעוננים, כן, הפורעניות, המרגלים, פרשת קורח, מחלוקת, פרשת חוקת, מי מריבה, וכן הלאה. כאן נמצאים, בפרשות האלה נמצאים כל החטאים של כלל ישראל. כל החטאים, כל הירידות, כל העשרה ניסיונות שניסינו את זה. כל ההתדרדרות של כלל ישראל מתחילה בפרשת השבוע. הכל מתחיל פה. וכאן צריך לזכור, כאן צריך להבין, כאן צריך לדעת, התיקון נמצא רק פה. התיקון נמצא רק עד כמה שאנחנו מחברים את עצמנו, כמה שאנחנו מצרפים את עצמנו לאותה נקודה שהיא מעבר לאפשרות, שאפשר שם לשקר, לכפור, לעשות כל מה שעולה על הלב. השם יעזור לנו ויביא לנו במהירה את אותה שחיטה, אף על פי שתער צחנתו ויעלה באשור כי הגדיל לעשות. אפילו אחי, אנחנו מחכים לזה בכל יום שיבוא.